יש תנועה בנפש לאיזשהו כיוון מסוים, והתנועה הזאת יכולה גם כן להיבלם, ויש לה גם כן אפשרות כן שזה יהיה גם אפילו נע לכיוון שהוא הפוך מהכיוון של תנועת ההתעוררות. זה באופן כללי המתעורר, זה יכול להיות בא לידי ביטוי בשני עניינים. אחד, זה הפעולות של בקשה ובריחה, ובריחה דבר מה או תחקות ממנו, ודבר נוסף, מה שקורא לזה כעס, התרצות, פחד ועוז, החזריות וכו', שלזה הוא קורא המקרים הנפשיים. אנחנו אמרנו שהיום אנחנו קצת נתעכב יותר על, כלומר, על הקשר בין שתי התופעות האלה. אז דיברנו כבר בפעם שעברה, שבשניהם יש תנועה לכיוון מסוים ויש את התנועה ההפוכה. אבל בואו אנחנו נראה קצת יותר. הדוגמאות השניות שהוא מביא, כעס, התרצות, פחד ועוז, למעשה זה מידות. והרמב"ם מרחיב בענייני המידות האלה, ומתאר אותם בהרחבה בפרק הרביעי. כן, אם כבר תפתחו את הפרק הרביעי, שם אתם תראו ככה. אני מדלג קצת, הוא כותב כך, הזהירות היא מידה ממוצעת בין רוב התאווה ובין היעדר ההרגשה. אחר כך הוא מביא גם כן, בהמשך, עין יפה ממוצעת בין קמצנות ובזבוז, גבורה ממוצעת במסירה סכנות ורוח הלבב, בדיחות ממוצעת בין העוללות והקהות וכו' וכו'. לא ניכנס כרגע לכל מה שיש בפרק שם, אבל למעשה מה שהוא מצטט פה אצלנו, ביחס לכעס ולהפך ממנו וכן הלאה, גם מה שהוא הביא את שתי הדוגמאות הנוספות, הוא הביא פחד ועוז, אכזריות ורחמנות וכולו, זה למעשה מידות. כמו שהוא אומר, הרבה מאלו המקרים הנפשיים. יוצא לפי זה, אנחנו נרחיב בזה יותר כשנגיע לפרק הרביעי, שהמידות נמצאות במתעורר. עכשיו, אם יותר נחדד את העיקרון של המתעורר, אז נוכל להגדיר ככה. יש לנו הקשרי מציאות מסוימים, שבהם הנפש יש לה תגובה ספונטנית מסוימת. זאת אומרת, נניח אדם נפגש עם אדם מסוים, מתעוררת אהבה. עם אדם אחר, מתעוררת שנאה. אדם נמצא בהקשר מסוים, מתעורר בו הפחד. בהקשר אחר, מתעורר בו הכעס. בהקשר שלישי, מתעורר בו הנדיבות, וכן הלאה. זאת אומרת, זו התעוררות שבנפש, כן, בהקשרי מציאות מסוימים. אנחנו, כמו שאמרתי, נעמיק יותר בהקשר של המידות, כן, כמו שמתפרט יותר בפרק הרביעי, אבל נשים לב שזה נמצא במתעורר. הלאה, בואו נמשיך. וכלי אלו הכוחות כל עברי הגוף. זאת אומרת, אומר לנו הרמב״ם, תראה, אם אתה עכשיו תנסה לראות איך בהתעוררות הזאת, כן, מה השלב הבא, אחרי שיש התעוררות הנפשית, אז קורה משהו אצל האדם, אז יש שינויים בגוף כתוצאה מההתעוררות הנפשית. כן, לדוגמה, הוא מביא דוגמה, ככוח היד על התפיסה, וכוח הרגל על ההליכה, וכוח העין על הראייה, וכוח הלב על העוז או הפחד. וכן שאר האיברים הנסתרים והנראים, איברים נראים זה כמו רגל ויד ועין, איברים נסתרים זה כמו לב, הכוונה איברים שנמצאים בתוך חלל הגוף, שאנחנו בחוץ לא רואים אותם. אמנם הם וכוחותיהם כלים לזה הכוח המתעורר. עכשיו בואו נבין, בואו ננסה להבין איך הרמב"ם מבין את התהליך שקורה פה. נניח שאדם נמצא בהקשר מציאות מסוים. מה אמרנו? שבהקשר המתעורר זה התעוררות ספונטנית שנמצאת בהקשר כזה או אחר. עכשיו, מה שאנחנו יכולים לומר זה כך. לדוגמה, הוא הביא פעולות הבקשה והבריחה. כן, לבקש משהו, לחפש משהו, לברוח משהו זה... עכשיו, כשאדם מבקש משהו, מחפש משהו, מה קורה? יש לו את ההתעוררות לבקש את הדבר. נניח הוא רוצה לאכול. אז יש את ההתעוררות שקיימת בנפש לעניין האכילה, ועכשיו אנחנו נמצא אותו הולך, נכון? זאת אומרת, הרגליים זזות. איך הרגליים זזו? הרי הגוף הוא דומם, כי הנפש הניע אותם. אז זה דוגמה שהמתעורר, מה הניע את הרגליים? בואו נעשה חשבון. הזן, זן לא מניע את הרגליים, הזן אולי יגרום להם איזושהי, את הביולוגיה של הדם וזרימת הדם וכדומה. המרגיש, זה לא קשור למרגיש, אנחנו מדברים על חושים, אנחנו מדברים על מדמה, ודאי שלא. אז מה הניע את הרגל? ללכת, המתעורר. זה מה שהוא אומר. כלומר, תמיד שאנחנו נראה פעולה שקורית אצל האדם, פעולה שקורית אצל האדם, אז מה שמניע את הגוף לפעול זה המתעורר. וכשיש התעוררות ספונטנית, אז התעוררות היא ספונטנית. מה קורה כשיש התעוררות יזומה? אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל קודם כל אני רוצה להסביר את הדוגמאות שמביא הרמב״ם. ככוח היד על התפיסה, זאת אומרת, נניח הוא מתעורר לאכול, בוא ניקח את הדבר הזה, אז אם האוכל לא נמצא אצלו בצלחת בשולחן, אז עכשיו הוא צריך ללכת, נכון? אז זה מה שמניע את הרגליים שלו. הוא הגיע למקרר, רוצה להוציא את האוכל. הוא מושיט את היד. מה מניע את היד? המתעורר. זה מה שאומר ככוח היד על התפיסה, וכוח הרגל על ההליכה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, וכוח העין על הראייה. לכאורה, בראייה זה המרגיש, זה לא המתעורר. אז מה הוא מתכוון? אז פשוט, מה שהוא מתכוון פה זה לא את החוויה של ההרגשה שנקראת ראייה. זה ודאי במרגיש, כן? חוויית הראייה. הוא, מה שהוא מדבר, מה מביא את העין למצב שהיא יכולה לראות. זאת אומרת, לדוגמה, אתה רוצה עכשיו, יש מכונית פה בצד ימין, ואתה מעוניין לראות את המכונית. אם לא תסב את המבט לצד ימין, לא תסב את העין אל המקום שבו יהיה איזושהי מגע בין העין לבין האובייקט שאתה רוצה לראות אותו, זה לא יקרה, נכון? מה גורם לעין להיות מוסבת לשם? המתעורר. זה לא מרגיש. מה שהמרגיש עושה זה שכשהעין תהיה מופנית כנגד האובייקט, אז תיווצר חוויה בנפש של ראייה. זה המרגיש. אבל מה מביא את העין למגע עם האובייקט? אם העין לא נמצאת כנגדו, אתה לוקח את העין לשם, אבל מה גורם לעין להיות שם? המתעורר. כמו שהמתעורר מניע את הרגל ואת היד, הוא גם נניח שהעין סגורה ואתה צריך לפתוח אותה, מה יגרום לעין להיפתח? המתעורר. זה מה שהוא אומר. הכלים זה כל עברי הגוף. אז הסברנו מה זה כוח העין על הראייה. הוא לא מתכוון לחוויה של הראייה. זה המרגיש. אלא הוא התכוון להבאת העין למצב שמאפשר ראייה. זה המתעורר. הלאה. כוח הלב על העוז או הפחד. מה הכוונה של הרמב״ם פה? קודם כל, מה הקשר ללב? דבר שני, זה לכאורה לא דומה לדברים הקודמים שהוא אמר, אבל קודם כל בוא נסביר את הקשר ללב. מה הוא מתכוון להגיד? שיש כוח הלב על העוז או הפחד. נראה לי שמה שהוא מתכוון זה לחוויה שכולנו חווים. כאשר אנחנו מפחדים, אנחנו מרגישים שיש לנו דפיקות לב, נכון? טק, 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 הלב דופק. וכאשר אנחנו חשים גבורה, אנחנו גם כן חשים את זה באזור הלב. חושבים כביכול, כאילו, הלב, מה זה קוראים לזה? קור רוח. נכון, על מה מדברים? שיש סיטואציות מסוימות, שיש בן אדם שמגיב בפחד, מפחד, כן? הלב שלו דופק הרבה, ויש מצב שבו דווקא להפך, כן? הוא, הלב שלו מתון, הלב העבר לב. כן? הוא לוקח נשימה ארוכה, רגוע, עושה את מה שצריך, לא מתוך בהלה ופחד. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שיש קשר בין תופעת הפחד או הגבורה לבין מצב העבר שנקרא לב. זאת אומרת, אפשר יהיה לנסח את זה בצורה כזאת. כמו שבהקשרי מציאות מסוימים יש התעוררות נפשית שגורמת לאדם, נניח, ללכת לכיוון מסוים, יש, כן, הקשר מסוים שגורם לו התעורר לכיוון מסוים. הוא, לדוגמה, כמו שאמרנו, רצה להגיע אל המזון שנמצא במקום מסוים, אז נוצרה לו התעוררות, ואז המתעורר מניע את הרגליים, ומניע אחר כך את הידיים וכן הלאה. כך גם פה, נוצרה התעוררות של פחד, התעוררות של פחד, יש הקשר מסוים שגורם לו לפחד, אז הלב שלו דופק. כן? זה הכוונה שיש השפעה על האיבר שנקרא לב. ויש השפעה, כן, במקרה של גבורה. אז אותו הקשר, נניח שהוא היה מגיב בצורה של גבורה, אז היינו רואים את מצב הלב באופן אחר. נכון? אז כמו שהיד מתנועת, כשיש רצון, כן, שיש תנועה של התעוררות, להפעיל אותה בכיוון מסוים, כך גם האיבר לב. עכשיו, מה שמעניין, זה קצת ככה משמע, שיכול להיות שלתפקוד הלב, כאיבר, יהיה השלכה אולי על הגבורה או הפחד. זאת אומרת, אולי אפשר לומר, יש לב, כן, איך קוראים לפחד? מורך לב, נכון? מורך לב, זה פחד. מורך לב. חזקי לב, זה גבורה. אומץ לב, זה גבורה. שמתם לב הביטויים האלה? והם הבינו אותם בעבר כפשוטם. זאת אומרת, יש אינטראקציה בין הלב לבין הקשר הנפש, במקרה הזה. עכשיו, זה דבר מעניין, שיכול להיות שהם הבינו שיש בזה גם משהו במבנה הפיזי של האיבר הזה. זאת אומרת, יש לב שבנוי בצורה מסוימת, כן, יש גוף שיש בו את הלב שבנוי באופן מסוים, שיסגל לנפש את תכונת הגבורה. יעזור לאדם להיות גיבור. ויש לב בעל מבנה מסוים שיגרום לאדם להיות פחדן. זאת אומרת, הפחד או הגבורה הם לא רק תולדה של מה שקוראים לזה היום חשיבה מסוימת. אתה חושב בצורה מסוימת, לכן אתה מגיב בצורה כזאת. יכול להיות שזה גם כן תולדה של הגוף. אנחנו נדבר על זה יותר בהרחבה כשנגיע לנושא של המידות. בסדר? אבל מה ששייך כרגע לענייננו, זה מצב שקיים במתעורר, שמשפיע על איברים. זה מה שהרמב"ם מביא את כל הדוגמאות. בסדר? כלומר, אתה יכול לראות ביטויים באיברים של הגוף, כן? איזה שהם מתעוררויות, שינויי מצב של האיבר, בין חיצוני, בין פנימי, שהשינויים האלו נגרמים כתוצאה מהמתעורר שבנפש. זה המכנה המשותף של כל מצבים שהוא הזכיר פה. בסדר? אמרתי, על המידות באופן ספציפי, אנחנו נדון יותר בהרחבה כשנגיע לפרק הרביעי, כי אנחנו בינתיים רק מתייחסים למתעורר, בלי להתייחס אל השכל. יבוא נשאל שאלה ולשאיר אותה כשאלה פתוחה. האם יש אפשרות ליצור התעוררות לא באופן ספונטני? על פניו זה נראה לנו די ברור שכן. השאלה איך היא נוצרת. זאת אומרת, אנחנו מכירים אצל עצמנו שיש לנו התעוררות ספונטניות. כן? זאת אומרת, נניח התאווה התעוררה באדם, אז אתה רואה אותו מגיב, כמו שאמרנו, הוא הולך עכשיו למקום שיש בו את האפשרות לספק את התאווה שלו. אז יש התעוררות ויש באופן ספונטני תנועה. אדם מפחד, כלומר, יש רעש פתאומי, הוא מגיב בצורה של פחד, הוא מגיב באופן מסוים. הוא בורח. כן? אז הרגליים, כן? נעות כתוצאה מההתעוררות, וכל זה באופן ספונטני. יש כמובן אפשרות לבלום את הספונטניות. גם על זה אמרנו שאנחנו צריכים להבין מה קורה בתהליך הבלימה, אבל באופן פשוט גם יש אפשרות ליצור באופן יזום את התנועה של האיברים. זאת אומרת, אני יכול עכשיו להחליט, אין התעוררות ספונטנית ללכת לצד ימין, אבל אני יכול לגרום לאיברים, לרגליים שלי, להוביל את הגוף לצד ימין, באופן יזום. איך זה קורה? האם גם בזה שותף המתעורר, או שזה קורה באופן אחר? אז נשאיר את זה בינתיים בתור שאלה. אז ישאר לנו שני נושאים, יברר יותר באופן ספציפי ומדויק את מה שכלול במושג שנקרא מידות, שלפי הרמב״ם זה יושב במתעורר, והדבר הנוסף, כמו שאמרנו, תהליכים של הנעת הגוף באופן יזום, מה משמעותם ומה הקשרם למתעורר.